יום בית הבא עדיין כותב, ומעשה מספריו הראשונים העיקרים מפנימים חדשים גם משנים, מלאים זיו ופיקריוגה, והשם ימו של אחר כמותו. צילה בסוחרה ביתו, אשרי עוד הבטאו, תרס גדולתו. כך כותב על העובד יוסף, דרס בי כבחה, על מורנו הגדול, הראשון לציון, הרב שלמה משה אמר. הוא אמר פעמים רבות במשך ימי חייו, חזו דעני כסמיכנה. הרב עובדיה סמך את ידו על פסקיו, על שיקול דעתו, על גדולתו של מורנו הגדול, וכבוד הוא לנו להתכבד לשמוע את דעתו.
רבותיי, קהל קדוש של תלמידי חכמים, צעירים ומבוגרים, ובראשנו הגאון המפורסם ראש הישיבה הרב ליכטנשטיין, שיחיה ויאריך ימים, הרב הגאון הרב גיגי, שיחיה ויאריך ימים, הרב הגאון הרב מדן, הרב הגאון רבי שלמה לוי, ועוד, אני לא בקי בכל הימות, אם חלו לי, אם דילגתי על הערים. ברשות כולם, כל אחד לפי כבודו, לפי מעלתו. ההקדמה שהקדים כבוד הרב גיגי שיחיה, היא קצת קשה בשבילי, מפני שאני יודע את האמת שמרן הרב היה כותב הרבה בענבה שלו, משבח הרבה את האחרים כדי לעודד, כדי לחזק. אי אפשר לקחת הדברים כאילו כך הוא חושב שבאמת יש פה איזה תמיד חכם כזה גדול. רק הדרך שלו תמיד לעודד ולחזק. זה הייתה דרכו כל הימים. גם בהסכמות שכתב לאלפים, לכל אחד הוא כתב הסכמות, ולכל אחד הוא חיפש איך לעודד, איך לדרבן כדי שיגדלו בתורה. היה סוג מיוחד של עידוד שקיבלתי אני ורבים כנראה כמוני. הוא נתן לנו כוח ועוז כדי לפסוק הלכות, לפסוק גם בדברים חמורים. וברור לי כשמש שאלמלא העידוד שלו, והעידוד שלו הוא לא היה רק במילים בעלמה, אלא היה עם מאמצים אדירים. לקרוא את הפסק ולהצטרף לפסק ולמלא אותו עידוד ואותו חיזוק, בוודאי שלא היה אפשר לכל אופן לאיש כמוני לפסוק בדברים חמורים שפסקתי בהם. הכל היה מכוחו ממש. רק כדי להדגים אספר מעשה אחד. בא אליי לפני כמה שנים יהודי חשוב מפורסם, תודה רבה, הוא בא אצלי ורצה לספר מה שקורה לו והתחיל לבכות בכי גדול. ובאמת המעשה היה נורא. לא עליכם, התגלתה אצלו מחלה קשה שהם צריכים לכרות אחד מעבריו, ובקריטה הזאת יש בעיות הלכתיות חמורות של פצוע דקה, שזה אחת הסוגיות הקשות ביותר. הוא התייעץ עם גדול חשוב וגדול בבני ברק, שהוא גם גדול בתורה וגם מבין מאוד מאוד בענייני רפואות. והגדול הזה אמר לו שהוא חייב לעשות את הניתוח, כי זה פיקוח נפש, אבל הוא יצטרך אחרי הניתוח לגרש את אשתו. והיה בצרה גדולה, אי אפשר לתאר את הצער. ממש ישבנו בכינו ביחד והתפללנו, ואמרתי לו בשביל לעודד אותו שאני אנסה בעזרת השם, וכמובן התייעץ עם מרן הרב, ואולי הקדוש ברוך הוא ימציא לנו מזור שאפשר להתיר את הניתוח מבלי לגרום הוצאה, בפרט לא מדובר בילדים קטנים שהם נכדים, אנשים מכובדים מאוד, לגזור עליהם גירוש זה דבר יותר מקריעת ים סוף, היה דבר נורא. וישבתי והשתדלתי עד כמה שיכולתי לחקור בדבר, ובאתי לפני מרן עליו השלום וסיפרתי לו את המעשה. גם הוא ממש בכה בדמעות וחיזק אותי לכתוב את הפסק, אמר שהכיוון שהתחלתי זה נכון לכתוב. הוא ראה שאני מהסס, הוא שאל אותי למה אתה מפחד, כך הוא היה בקול גדול ככה לעודד, למה אתה מפחד? אמרתי לו שהרב הזה הגדול שאמר לו שצריך לגרש את אשתו, אני למדתי עם בנו בישיבה תפארת ציון, ישיבה של החזון איש עליו השלום בבני ברק, ואני בעיניי הוא כזה גדול, איך אני אוכל להעיז לכתוב כנגדו? הוא אמר שצריך לגרש ואני אכתוב פסק שלו, אני מפחד. אז הרב עליו השלום תפס אותי ככה בכתפי והיה תופח על השכם וצועק, לא תפחד, לא תפחד, ככה חוזר. אומר, נכון, האדם הזה הוא גאון וחכם גדול, אבל הוא לא עוסק בפסקי הלכות. אתה תכתוב ותביא לי ואני אצטרף איתך, אין לך מנית. ושוב חוזר, ושוב, לפני שיצאתי שוב קרה לי, לא לפחד, תכתוב. עד שממש יצאתי, איך כתוב, וילך בכוח האכילה, הלכתי בכוח העידוד ההוא, וכתבתי באמת פסק ארוך והביתי אותו לפני מרן עליו השלום, והוא הצטרף מדי, גם מוסיף מדילה עוד ככה בעל פי דברים, ויצא הדבר ביתר, וברוך השם אותו יהודי חי וקיים, וגם עם אשתו ועם בניו שבח לאל, היו ניסים ונפלאות. והעניין היו גם, ראינו סייעתא דשמיא מיוחדת. ברור לי כשמש שאלמלא אותו עידוד ואלמלא אותו חיזוק, לא היה עולה בדעתי אפילו הבא מינה ללכת לכתוב פסק כזה, ועוד כשגדול כזה כבר הורה מה שהורה בדבר. גם ברור לי שגם מצד הכרת האמת לא הייתי יכול להעיז לפסוק בדברים כאלה חמורים, חמורים וגם נדירים מאוד. אבל כשהיינו יודעים שאחר כך מביאים לו את הפסק והוא קורא, אני אגיד מילה קצת קשה, גם לא הייתי מפחד הרבה. בדרך כלל מי שבא לפסוק יש עליו פחד, מורה בפחד שמי יתעה. פה לא היה כל כך פחד, כי אם אני יתעה הוא יתפוס את זה הרב ויגיד איזה טעות. אז הפחד של לפסוק לא נכון לא היה. היה פחד להרגיש אי נעימות, כי הוא מיד קולה את כל מילה, עינו ראת הכל, וזה לא נעים להתפס בטעות. אבל פחד שהפסק יהיה לא נכון, שזה הפחד הגדול יותר, היראה של ההוראה, ידעתי שזה יעבור את הביקורת שלו, אז אין מה לפחד. זה סיפור אחד מעשרות ומאות של פסקים, אבל תמיד היה לנו על מה להישען. אני יכול להגיד לכם יותר, אפילו גדולים אמיתיים בתורה או בהוראה או בפסקי דין, גם גדולים בחוכמה וגם במניין השנים, גם כן לקחו עידוד מהרב. הגאון רבי שלום משאש עליו השלום, שהיה מגדולי הפוסקים בדורנו והיה בשנים הרבה יותר מבוגר ממרן הרב, גם הוא בעצמו היה לוקח חיזוק ועידוד בתור תנא דמסייע ממרן הרב עובדיה. והדברים שיראה בספרים שלו, יראה פסקים רבים שהם הביא לפני מרן שיצטרף אותו. ופעם אחת באתי לחתונה בבני ברק, והיה שם, כשנכנסתי ראיתי הגאון רבי שלום משאש עומד ומסביבו רבנים, ראשי ישיבות ורבנים רבים עומדים, והוא מדבר, הם כמו ילדים שלו, אנשי עירו ממרוקו, משפחת טולדנו ואחרים, כולם היו עומדים והיו מדברים. ואני נכנסתי, אז הלכתי, אמרתי לי, שלום עליכם. ואני שומע שהוא מספר מעשה, שאלה שבאה לפניו. ויצא לי ואמרתי לו, האם המעשה הזה בא ממדינה פלונית, מעיר פלונית? אז הוא הסתכל בי, אמר, כן. מאיפה אתה יודע? ככה הוא שאל אותי רבי שלום. אמר, סימן שהשאלה הייתה אצלך. אמרתי לו, כן. אז למה לא כתבת פסק? אמרתי לו, כבודו נמצא בדורנו, השם יאריך ימיו, ומרן הרב עובדיה יוסף, ואני אכתוב פסק על דבר כזה חמור? הוא התבונן כמה שניות, אחר כך הוא אמר בפני כל הקהל של הרבנים וראשי ישיבות, אמר להם, הוא צודק, גם אני בכל הדברים החמורים אני לא פוסק, רק בתנאי כפול שמרן הרב עובדיה יסכים איתי, ואם לא בפסק של יתר אני לא פוסק בכל הדברים האלה החמורים, רק שאני מתנה איתו שהוא יבדוק את זה ויסכים. שרי העם שככה לו, הוא גדול בשנים כמעט 15 שנה מעל, הוא מובהק בפסקי דין, סבד עם משפטים, והוא שפט את ישראל עשרות שנים רבות, ושואלים אותו בעוני תשובות בכל רחבי עולם. אבל גם הוא הבין שצריך העידוד והחיזוק של מרן הרב. קל וחומר בן בנו של קל וחומר לאנשים צעירים וקטנים, שכבדי היינו צריכים תמיד את החיזוק ואת העידוד שלו. עם הסתלקותו עליו השלום נפער פער גדול, לא היה מתמיד בדורות האחרונים בקנה מידה של הרב, שלא פסק פומה ולא פסקו אצבעות ידיו מלחדש ומלכתוב ומלפסוק עד זיבולה בתרייתא ממש. מעולם לא פסק. גם כשהיה נאלץ להשיב באים על דברים של עסקי ציבור, תמיד זה היה רגעים אחדים מצומצמים ביותר, לצמצם צמצום אחר צמצום, אי אפשר לתאר. ומיד כשמסיים כבר ראו שהוא שקוע, כאילו מעולם לא הרים את עיניו מן הספר, כאילו כוח התמדה שהלך והתפתח כל ימי חייו שאין לו דוגמה, ואילו גם כוח ריכוז עצום אי אפשר לתאר, לא ראינו כאן. בנוסף לכל, לפי עניות דעתי, הוא היה גדול יראי ההוראה בדורנו. זה נשמע מוזר, כי בדרך כלל ירא הוראה הוא לא עונה, הוא לא משיב, הוא לא פוסק, הוא מתחמק מלפסוק מרוב יראת ההוראה. והוא השיב יותר מכל החכמים שאנחנו מכירים, אז איך הוא ירא הוראה? אבל מי שיתבונן יראה כמה היה מביא עוד אסמכתה ועוד אסמכתה ועוד צירוף ועוד סניף. זה מרוב יראת ההוראה שהייתה לו. היה מסתכל גם בספרי אחרוני אחרונים של ימינו, צעירים מאוד בחוכמה ובמניין, והסתכל בכל. למה? הוא היה לו מחשבה, אולי ימצא סברה שתשנה את דעתו, אולי ימצא דבר שהוא צודק, לא כמו שהוא פסק. מרוב יראת ההוראה, מרוב יראת החטא, מרוב יראת שמיים שהייתה בו, ותמיד בדק, ולא היה לו שום קושי לחזור בו כשנוכח לדעת שצריך לחזור בו. מעולם לא היה לו קושי כזה, אני יודע, ראיתי הרבה פעמים. תמיד בדק את עצמו ותמיד חזר ובדק. ודבר שלא בדק אותו בכל דברי הפוסקים שידו, ובמרחב עצום ובעומק גדול, לא היה פוסק אפילו דברים פשוטים אם לא שכבר בירר וליבן אותם ליבון אחר ליבון עד תום. הוא לא היה משיב, היה משהה את העניין עד שיעיין. לא היה פוסק, לא היה ממהר לפסוק מעולם. אפילו דברים שנראים פשוטים, שרבנים הרבה יותר צעירים נוהגים לצרף קצת ידיעות וקצת סברות ואומרים פסק, כי אי אפשר להשיב. לא, לא, מעולם לא פסק בלי בירור עד תום הבירור, מרוב יראת ההוראה שהייתה. אני אדבר קצת בהלכה, מדובר יותר מן החכמים. פסק שכתבתי, התחלתי אותו בעוד מרן היה חי, אבל הפסק נגמר, זה לא זכיתי להביא אותו, זה וכמעט פסק בינתיים זה אחד היחידים שלא זכיתי להביא לפניו, אבל צירפתי את המדי חכמים גדולים, כי אין ברירה, דברים חמורים. מדובר, אני אשתדל לא למסור פרטים אישיים, משום שהעניין הוא עדיין סודי, והביאו לנו את זה, אפילו לא הסכימו לתת לנו את הפרטים בבית דין, רק במקום סגור וכולי, אז אני אדלג על פרטים, אבל את הפרטים ההלכתיים אני כן אגיד. המעשה היה לפני הרבה שנים, קרוב ל-20 שנה להיום. היו אנשים באחת המדינות שהיו נאלצים לברוח בדרכים מאוד מסוכנות. ברוך השם הרבה ניצלו ויצאו לאור והגיעו למקומות מבטחים. אבל לפני 18 או 19 שנים היו כמה אנשים שניסו לברוח, וזה היה בשלוש או ארבע ניסיונות, אנשים שונים. בעוונות הרבים ארבע קבוצות האלה עד היום לא נודע כי באו אל קרבנה, נעלמו, ולפי כל המידע שיש בידינו הם כבר לא בחיים. הדרך שהיו הולכים בה, הדרך עצמה, מקום להכי מסוכן בעולם, מלא מקום מדברות קשים, אבל גם מלא בטרוריסטים, כלים מכלים שונים, והם קבוצות של לוחמים זה בזה, אז גם ביניהם הם בסכנות כל הזמן. קל וחומר אם יהודי מגיע לשם, אם הם ידעו שהוא יהודי, זה בכלל סכנה, בוודאי שלא ייתנו לו לצאת. היו מבריחים אותם עם מדריכים ש... שהיו משלמים להם וכו' וכו'. בהתחלה כשאחת מהנשים של אותם גברים, היא נמצאת בארץ, השאר נמצאים במדינות אחרות, והיא פנתה שהיא עגונה, ובפנייה שלה באו להעיד, אבל כל הדברים באו אנשים במשרד ראש הממשלה שהם אחראים בטיפול של דברים כאלה בחוץ לארץ, ועבודתם תמיד עבודה סודית ויסודית, והם החומר שהביאו, הביאו חומר שנראה שמראה שהם לא בחיים, אבל הכל היה בנוי על פי עדים שבעצם הם גויים. ידוע שגוי פסול לעדות. יש דין מיוחד לערכאות של גויים שאנחנו סומכים עליהם בעדות. הסוגיה בגיטיניות, כל השטרות העולים בערכאות, שם יש מחלוקת, יש שני תירוצים בגמרא למה הם כשרים, האם זה דינה דמלכותה דינה, או מצד שהם מוחזקים בקשרות, בנאמנות, משום דלה מרעי נפשיו, הם לא ייתנו לגרום לעצמם שם רע שהם ישקרו. התוספות בגיטין דפתית עמוד ב', התוספות כותבים שהגוי הוא פסול מכוח גזרת הכתוב, כי יש חקירה גדולה בראשונים, מה זה הפסול של גוי? האם עצם העובדה שהוא גוי, שהוא לא בן ברית, זה פוסל אותו, שהתורה לא האמינה אלא ליהודים בני ברית שהם קיבלו עליהם תורה ומצוות, או שהפסול של הגוי לעדות נובע מכך שהם לא נאמנים, משקרים, כמו שכתוב, אשר פיהם דיבר שב וימינם ימין שחר. האם זה שהם רגילים לשקר, או שהתורה מחשיבה אותם לבני אדם שלא יכולים לקבל מהם עדות כי לא קיבלו עליהם עוד תורה ומצוות. התוספות בדפתית וגיטין כותבים שהגוי פסול מגזרת הכתוב. לכאורה, אם הוא פסול מגזרת הכתוב, אז גם לא יועיל אם הוא בערכאות או לא בערכאות. אם הוא פסול גזרת הכתוב, התורה פסלה אותו, אין לנו מה לעשות. אמנם יש הלכה מובא בשוחה ערוך יורדעה בסימן סמכתת, שמה כתוב שאם התערב איסור בהתר או בשר עם חלה וכדומה, נותנים לכפלה גוי אומן שהאומנות שלו לטעום, וסומכים עליו. למה? כי חזקה שאומן לא מרע אומנותו. יש חזקה שאדם לא מרע אומנות שלו, שזה היום גם יש הרבה שהכילו לסמוך על מעבדות של חימאים, אפילו שאינם קשרים לעדות, מפני שיש להם אחריות, ואם יתברר שהם משקרים, אנשים כבר לא יסמכו עליהם, וזה יפגע בפרנסה שלהם. אז יש חזקה של אומן לא מרע אומנות. האם נוכל לסמוך על גוי לפי התוספות שאומר שגזרת הכתוב שהגוי פסול? יש, רבנו יקיר הביא אותו הגאות השרי בגיטין דפיות, בהגאות השרי אומר שהבנו יקיר אומר לו שמהתורה הגוי נאמן לעדות, אין פסול מהתורה, רק שהם מוחזקים לשקר. אז אם כל הסיבה רק בגלל שהם מוחזקים לשקר, יש גם תוספות וכמה אומרים כמו רבנו יקיר, אם זה הסיבה רק בגלל שהם מוחזקים לשקר, אז כשיש לנו טעם או סברה לומר שהם לא משקרים, כמו כשיש חזקה שאומן לא מראה אומנותה, אז אפשר לסמוך על הגויז. אבל אם הפסול הוא מצד גזרת הכתוב, מה יעזור לנו שיש סברה? עם כל זאת, התוספות שם כותבים, היה קשה להם, איך הגמרא המשנה אומרת, כל השטרות העולים בערכאות של גויים נאמנים, כשרים השטרות, הגמרא מחלקת, בין שטר שהוא לראיה בעלמה, כמו הלוואה, או קניין, לבין שטר מתנה. שטר מתנה זה לא רק ראיה, הוא מקנה לו את המתנה על ידי השטר. השטר פועל קניין, עושה את החלות של הקניין. כשהשטר עושה חלות של קניין, השטר שעולה בערכאות שגויים לא יכול לעשות קניין, אין להם תוקף לעשות, אין להם דיני קניין שלנו, אין להם דין שטר. אבל שטר שהוא רק לראיה, אחד ראובן הלווה לשמעון כסף והם ראו את ההלוואה וכתבו לו שהוא חייב לו כסף, זה ראיה בעלמה. פה השטר הוא רק הוכחה. אז בערכאות יות וסברה דלה מרעה נפשי הוא, אפשר לסמוך על זה. אומר התוספות, חכמים תקנו, חכמים תקנו לסמוך עליהם איפה שיש חזקה. זאת אומרת, התוספות הרגישו שהיות מהתורה יש גזרת כתוב שהגוי לא נאמן, לא היה שייך להאמין אפילו בערכאות, אפילו הראיה, רק חכמים תקנו. אבל לפי רבנו יקיר שאומר שהגוי מן התורה הוא כשר, אז לכאורה רק מה אשר פעמים דיבר שב, כשיש לנו הוכחה או סברה שאומרת שפיהם לא דיבר שב במקרה הזה, שהם אומרים אמת, אפשר לסמוך על זה, זה יותר קל. למעשה בכל הדורות כבר נחלקו בזה רבים וגדולים בעניין ערכאות לגבי עדות אישה, אם נאמנים לומר מת בעלה. הגאון רבי מרדכי בנט בספרו פרשת מרדכי, רבי מרדכי בנט בעל פרשת מרדכי, היה גאון גדול בדורו. רבי עקיבא איגר והחתם סופר ועוד רבים היו שואלים אותו, הוא היה כמו רבם, רבו של כל הדור ההוא, היה גאון אדיר. גם השאלות ותשובות שלו עמוקים מאוד, והוא עליו השלום החמיר מאוד לסמוך על ערכאות אפילו לעניין אישה שמת בעלה. הוא היה מחמיר רק אם הם מסיחים לפי תומה, כי זה גמרא וגם הלכה ונפסק בסימן י"ז, סעיף י"ד, סעיף ט"ו, שגוי מסיח לפי תומו נאמן לעדות אישה. מסיח לפי תומו, יש מחלוקת בראשונים אם בעינן שהיא גם קישור דברים או אפילו אמירה בעלמה. יש אומרים מתי מסיח לפי תומו נאמן, כשהוא מקשר והיה מספר לחבריו, עומד ומספר להם, אתם יודעים, היינו בדרך והיה שם, היינו עולים הרים ויורדים גבעות ונתפסנו על עצים, ופתאום היה איתנו אדם אחד קוראים לו כך וכך, והוא מסכן נפל והראש שלו נשבר והוא מת. אז הוא מספר דברים, כשזה בקישור דברים זה מסיח לפתאום של לכולי עלמא נאמן הגו. הרמה בסימן י"ז סעיף י"ד כותב שגוי מסיח לפתאום אפילו בלי קישור דברים משומרים שנאמן. מה זה בלי קישור? אמר פלוני ככה, לא שאלו אותו, והוא אמר פלוני שהיה איתנו מת, אפילו שלא היה מספר סיפור ולא כשירת דברים. הוא אומר גם זה נקרא, למה זה מסיעה לביתומו? מפני שלא שאלו אותו ולא אמרו לו בוא בתעיד ולא אמרו לו מה היה עם פלוני, רק הוא לבד אמר, הוא אומר זה נקרא מסיעה לביתומו. זה מחלוקת הראשון. כאן בערכאות אומר רבי מרדכי בנץ, מה שהם נאמנים בעדות אישה רק אם יש גם מסיעה לביתומו, לפחות מסיעה לביתומו בלי קישור דברים אפשר לסמוך. וזה לא דבר פשוט. אם נלך לפי המאמר, פרשת מרדכי ויש עוד כמה גדולים כמו הדברי חיים מצאנז, שגם הוא החמיר בזה ועוד. אם נלך לפי זה, היא בעיות חמורות מאוד. בחורי ישראל שהלכו לצבא של הגויים, וזה דבר מצוי גם בימינו בכל העולם, ולפעמים יש פעולות או מלחמות והם נופלים, והמפקדה שולחת ידיעה להורים או לאישה שהוא נפל במלחמה. אם נגיד שזה דין ערכאות יש להם, אם נגיד שהם לא נאמנים עד שהיא מסיעה לביתומו, אז לא נוכל להתיר את האישה, לא נוכל לפסוק עליו שהוא מת, גם לדיני ירושה לא נוכל לעשות כלום. זה בעיה חמורה מאוד, מפני שפה אין מסיעה לביתומו. כשהמפקדה שולחת זה לא מסיעה לביתומו, הם כותבים את זה כדי להודיע, כדי להעיד, זה ממש עדות, אין פה מסיעה לביתומו לכולם. אבל כל הגדולים שבאו אחריהם, כמו החתם סופר והרבה הרבה גדולים, יש עשרות, ובתשובה הבאתי בעריכות לדברים, רוב מניין ורוב בניין של הפוסקים הם לא הלכו להחמיר כמו הרב מרדכי בנט, אלא הכירו בדבר הזה ופסקו שערכאות נאמנים. יש גם חקירה גדולה מה הגדר של ערכאות. יש אומרים ערכאות זה רק בתי משפט שלהם, כי בית משפט יש עליו אחריות כבדה להוציא אמת לאמיתה, על כן פחדים שלא להתבזות. אבל יש הרבה שאומרים שערכאות זה לא רק בית משפט, אלא גם למשל הנהלת בית חולים, כשהיה אצלם אדם מאושפז והם מודיעים שהוא מת, זה גם נקרא ערכאות, כי הם ממונים ויש עליהם אחריות. יש אפילו שאלות יותר, הנהלת רכבת, הייתה תאונת רכבת, מעשה שהיה והייתה, עלו באש ונשרפו ונהרגו כמה אנשים, ואחר כך הנהלת הרכבת הודיעה שפלוני יהודי גם כן היה בין המתים. האם לסמוך על זה? האם יש לזה דין ערכאות? והאם ערכאות נאמנים בזה? אותו דבר הנהלה של משל כברנית של אונייה, היו בלב ים והוא מעיד, שולח מברק שאחד הנוסעים מת בדרך, או נפל לים או חלה ומת. כל אלה איך נדון אותם? יש בזה דיונים גדולים, יש אפילו דיונים בין גדולי אחרונים על הצלב האדום הבינלאומי, כשהוא מודיע האם ניתן לו דין ערכאות או לא ניתן לו. למעשה התפשטה הוראה, אני לא אלאה אתכם בכל דברי הפוסקים, יש עריכות גדולה מאוד, אבל פשטה הוראה, כך כותבים כבר גדולים ועצומים, שפשטה הוראה בפוסקים לסמוך על ערכאות, ולסמוך לא רק על בתי משפט שלהם אלא גם על כל אלה שהממשלה ממנה אותם על הדבר, ובידיעה שלהם יש כדי לומר שפלוני מת ומתירים את אשתו. יש אומרים שיש בזה א', אפילו שזה באמת מתכוונים להעיד, אבל זה יותר טוב ממסיח לביתו, ככה יש שטוענים. למה? היות ועל פי חוק הם חייבים לברר. למשל אחד שנפל במלחמה או נהרג בפעולה צבאית, או אפילו היה במחנה וחלה ומת, הם חייבים להודיע, זה חוק, והם חייבים לברר טוב. ואם יתברר שהודיעו בטעות פלוני מת והוא לא מת, הם יקבלו עונש, שהם עונשים. אז זה יותר מאשר סתם ערכאות זה לא מראה נפשנו, זה הרבה יותר חמור, כי יש עליהם אחריות, והאחריות הזאת מלווה גם בעונשים. הם חייבים להודיע, וחייבים להודיע את האמת, לחקור אחר האמת. יש בין הפוסקים שהחמירו בערכאות, הם טענו טענה אחרת. יש טענו טענה ואמרו, הרי למשל אותו מנהל בית חולים שמודיע שפלוני מת, וכי הוא הלך בעצמו לבדוק, הוא איש עליו אחריות, נכון? אבל הוא בעצמו הולך לבדוק, שולח אחד הרופאים הזוטרים, והם כותבים לו שפלוני מת, ועל פי זה הוא מודיע. אז מה הפחד שיש לו? או למשל אחד שנפל בצבא, רחמנה לצה"ל, והמפקדה הראשית או המשרד הראשי של הביטחון מודיע שהוא מת, האם הם אותו רמטכ"ל או אותו מפקד ראשי הוא הלך בעצמו לראות שהוא מת ונקבר, אבל הוא סומך על המפקדים הזוטרים ביותר שהם נמצאים בשטח, והם אמרו או כתבו לו שהוא מת, אבל זה מודיעים שזה שומרים שאין להם דין ערכאות. אבל גם בזה רוב הפוסקים פסקו שיש להם דין ערכאות. מדוע? מפני שסוף סוף האחריות היא על אותו מפקד ראשי. גם אם מחר התברר שהוא טעה, לא אומרים המפקד הקטן טעה, גם הוא טעה. למה? כי הוא יש לו אחריות לברר טוב ולדעת על מי אפשר לסמוך ועל מי אי אפשר לסמוך. ואם יש לו ספק, הוא צריך לעשות ועדת חקירה ולא להודיע סתם למשפחות. על כן אנחנו פוסקים שדין ערכאות. כאן הייתה לנו שאלה חמורה, כמה שאלות. א', האנשים שנמצאים שם שמהם לקחו את הידע על כל אלה, על ארבעה קבוצות, האנשים האלה הם אנשים רובם לא שייכים לשלטון בכלל, הם לא ממונים. יש ביניהם ראשים של קבוצות של טרוריסטים. האם אפשר לתת לזה דין ערכאות? אולי פה לא, אולי פה גם המקילים יחמירו ויאמרו אין לזה דין ערכאות, זה לא מהממשלה, וגם הם עצמם לא מושלים. יש טרוריסטים כמה קבוצות ומהם לקחו ידיעות, מי אומר שזה נכון? ואם באמת ככה סברה לכאורה נוטה שאין להם דין ערכאות, אם אין להם דין ערכאות אז ממילא אין פה נאמנות, כי אין פה מסיעה לפי תומו. למה אין פה מסיעה לפי תומו? כי האנשים שלנו שחוקרים בעניין, הם הגיעו אליהם ושאלו אותם, אולי לא האנשים שלנו עצמם, דרך אנשים אחרים שגם הם גויים, הם שאלו אותם שאלות ישירות, ואני ביררתי עם ראשי המוסד שלנו והתברר שהם שאלו, אז אמרתי אי אפשר להתיר. היינו בבעיה חמורה, איך אפשר למצוא דרך? בסייעתא דשמיא נתתי להם דרך, עצה לאנשי המוסד ומהגדולים שלהם, איך לפעול בפרשה הזאת. ישבתי איתם לבד ואמרו לי שהם פועלים דרך מדינה אחרת, מדינה מהגדולות שיש, מהחשובות שיש באירופה. המדינה הזאת יש לה שמה הרבה עניינים באותם מקומות, ויש להם קשרים, יש להם אנשים שלהם שהם סומכים עליהם. אז אמרו, המדינה הזאת היא מדינה אמינה מאוד, והיא לא תרשה לעצמה להביא לנו ידיעות שהן לא בדוקות במאת אחוזים. אמרתי, עם כל זאת, היות וזה עדות, גוי לא יכול להעיד כדי להדיר שם. אז נתתי להם עצה שיעשו עוד פעם חיפוש חדש דרך אותה מדינה אבל אנשים אחרים, והפעם לא יזכירו את היהודים בכלל, לא יזכירו את הקבוצות, ידברו על המבריחים, על המדריכים של הקבוצות שהם בוודאי גויים. ואם ישאלו אותם למה אתם מתעניינים, יש לנו קשרי עבודה איתם והם נעלמו לנו זה כמה זמן ואנחנו נוצא מעלה בגורלם. שמעו לי, קיבלו את העצה והלכו לשטח ופעלו דרך אותה מדינה. ובאמת כשחזרו אחרי שלושה חודשים בערך, הפעם הם כותבים דוח חדש על כל העניין, והם כותבים אנחנו חוזרים בנו מכל מה שכתבנו, ומה שכתבנו שזה השערה, עכשיו זה ברור לנו, אנחנו יכולים לחתום ולהעיד, אנשי המוסעורים שכל אלה נהרגו, והם כותבים את כל הפירוט. באמת השאלות היו הפעם רק על הגויים שהם המדריכים, לכל קבוצה היה מדריך גוי מהמקום. שאלו עליהם, וכשהביאו להם תשובות, היו תשובות מלאות. אמרו להם, פלוני הלך בראש קבוצה עם שלושה או עם ארבעה או עם חמישה אנשים ועבר ממקום זה למקום זה, ונתנו גם תאריכים. בתוך כדי זה הם מעצמם כתבו גם מי הם הקבוצה, זה לא היה מעניין אותם. העדות כבר לא הייתה על יהודים, העדות הייתה על ראש הקבוצה, רק כתבו את כל הפרטים מסביב, אז קראו גם מי הייתה הקבוצה, מי אלה היו אנשי הקבוצה. והדברים היו כל כך מדויקים מבחינת תאריכים, מבחינת שמות אנשים, מבחינת כמות, מבחינת המקומות שעברו. באחד הקבוצות הם ענו להם שאת זה עוד לא הצליחו למצוא את המבריח הזה ולא יודעים עם מי הוא היה. זה גם נתן הוכחה שהם לא רק כותבים סתם. אחת הקבוצות האחרות הם כתבו עליה שהם בתחלה נתפסו והיו בבית סוהר על ידי הממשלה של המקום, אחר כך השתחררו וכתבו תאריכים. הידיעות האלה היו ידועים לנו גם ממקומות אחרים, כך שיכולנו להצליב את הדברים. בקיצור, קיבלנו עדות כבר לא של אפילו אם נגיד שזה לא ערכאות אלא גויים סתם, אבל יש פה מסיח ביתומו, כי השאלות היו רק על הגויים, והם מאליהם סיפרו אגב עם מי הלך אותו הגוי ואת מי הוא לקח ומה היה תפקידו באותו מקום, כדי לתת אינפורמציה מלאה על העניין. אז כאן אפשר. בנוסף לכל האמור, הגענו למסקנות שאפשר ודאי להכשיר. בנוסף כל האמור, אני חקרתי האישה שהייתה אצלנו, איפה התחתנה? אמרה לי שהתחתנה במדינה היא, ומי חיתן אתכם? אמרה רב, אמרה את השם שלו. למעשה אנחנו מכירים שבשנים, ב-30 שנה, 40 שנה האחרונים, לא היה שם רב תמיד חכם. פעמים קוראים רב לחזן של בית כנסת, או לאיזה שוחט שגם לא יודע לשחוט. במקומות האלה, אני כבר פגשתי, אני אספר לכם, לפני הרבה שנים, פתאום התגלתה לנו בעיה חמורה על יוצאי אוזבקיסטן, הבוכרים. היום ברוך השם יהדות בוכרה, יש בה רבנים, תמיד חכמים, חשובים, מצוינים, אבל הם עברו את כל הגזרות של הקומוניסטים במשך עשרות שנים, והם עמדו בתקיפות לשמור שבת ויהדות, אבל השנים עשו את שלהם והיו שם מארצות. גדולים מאוד, כמעט לא היה שם יהדות. שמרו יהדות כמו שידעו, אבל לא ידעו. והנה ברור לנו מתוך העבודה של בתי הדין שהיינו מקבלים, שב-50 שנה האחרונות לא היה בכל אוזבקיסטן, בוכרה זה עיר אוזבקיסטן, אז על שמה קוראים לכל היהודים של אוזבקיסטן בוכרים. לא היה שם רב שיודע לעשות גט. גט לא היה. ועם כל זאת היו גירושים, היו גירושים שהם פסולים מן התורה, בטלים מן התורה. מצאנו דברים מסמרי שיער, לפעמים לקחו איזה כתובי שנה, חתכו אותה ונתנו את זה כגט, כי יש בה אותיות עבריות ויש איזה שמות של עדים או איזה דבר דומה, חשבו זה בסדר. מצאנו אפילו שטרות של תנאים שנוהגים אשכנזים לעשות לפני אירוסין, עושים שטר תנאים, גם מאלה חתכו ועשו גיטין. מצאנו אחרים כביכול חכמים יותר שיודעים קצת לכתוב, וכתבו כמה דברי הבל ושטות שאי אפשר להכשיר אותם, ועם זה התגרשו. עכשיו, אם היו רק מתגרשים מהם, אבל הבעיה שאותם נשים אחרי שהתגרשו הלכו והתחתנו וגם ילדו ילדים, היינו בבעיה חמורה. כי לעשות קידושין זה יותר קל, זה לא לגמרי קל כמו שחושבים, אבל זה יותר קל מאשר לעשות גט. אז ממילא לפי מה שהבנו קידושין עשו כן, אז איש את איש. מצד שני הגירושין היו בטלים מעיקרם מדאורייתא ומדרבנן, וילדו הרבה ילדים, אז יש בזה חזקת ממזרות, חשש ממזרות. אני זוכר כשנודע לי הדבר, ישבתי עם החברותה שלי הגאון הרב אהרון שהיינו עובדים בפתח תקווה בדין, וקראנו לכמה מראשי הקהילה הבוחרית ואמרנו להם את הדבר הנורא הזה, והוצאנו הודעה בעיתונות של היהודים הבוחרים בארץ שכל מי שנולד בחור או בחורה שאימו התגרשה והתחתנה שנית צריך לפנות אליהם. ואתם לא תאמינו, היו לנו מאות של בני ישיבות ומאות בנות מבית יעקב ומאולפנות שלכאורה היו ממזרים, ועמדנו ממש במצב נורא והיום, מה עושים? קהילה שלמה ככה, חס ושלום, נפסול אותה, חלילה זה, ויש עוד זה אלה שפנו, מי יודע עוד כמה לא פנו. אגב, היו גם רבנים מכמה קהילות, גם שם וגם באמריקה, שפנו אלינו ואומרים שיש להם כמה משפחות והם לא יודעים מה לעשות. בסופו של דבר התחלנו לחקור בעניין. חקרנו זמן גדול, והבינו עדויות, והבינו כתובות, והבינו גיטין שלהם. חקרנו כל מה שם. גם נסענו לשם, והיינו שם קרוב לעשרה ימים, שעה או עשרה ימים. עברנו בכל הערים ובדקנו, ובחסדי השם הכשרנו את כולם. היסוד, השורש היה שלא רק הגיטין פסולים, גם הקידושים פסולים. יש תשובות הרדב"ז, יש שבע תשובות שהוא מדבר על האתיופים והוא מכשיר אותם, והוא אומר כלכלתם היא תקנתם. כלכלתם שהם פסולי עדות היא גרמה שאין בהם ממזרים, כלכלתם היא תקנתם. חוזר על זה הרבה פעמים, וזה מה שהיה פה. התברר לנו דבר פלא, זה ממש יד השם הייתה זאת, שהשתרש כמו מנהג אצל יהדות בוחרה, אבל בכל הערים, בכל המקומות, שהם לא היו עושים חופה באולם ולא בבית כנסת, פחדו מעין הרע, היו עושים את החופה עצמה, את הקידושים בבית, את המסיבה עשו באולם, ועשו את זה במניין מצומצם, והקפידו שיהיה העדים אחד מצד החתן ואחד מצד הכלה. היה חוק ולא יעבור, וזה לא סתם אחד אלא הדודים שהם ראשון בראשון, שזה פסולים לכל הדעות. ואוי ואבוי אם קרה פעם שלקחו איזה דוד שני, היו מריבות על זה רחם השם עד שלא יעיזו עוד. וכשהיא לא מצאנו, בדקנו מאות כתובות, לא מצאנו, עם הצדים, לא מצאנו אפילו אחת שהעדים לא היו קרובים ופסולים לגמרי. יתרה מזו, התברר לנו שגם אותם שכביכול היו נקראים רבנים ועשו את הכתובות, הם לא ידעו מה זה חילול שבת. אנחנו למשל עשינו שם שבת בבוכרה, לאכול הייתה בעיה בקשרות שם, אז ביום שישי בבוקר קנינו כבש וקנינו תרנגולים ושחטנו בעצמנו, ומזה עשינו שבת, והזמנו גם את כמה מהם ועשינו לחם וכו'. אבל לקחו אותנו לשליח ציבור, כאילו הרב של הקהילה, ושמנו חמין על האש. אני קם בבוקר, אני רואה שהחמין הלך, איך כתוב הגמרא, הלכה חם הולכה טרפון, הלכו החמין, למה? האש קבויה. אחרי חצי שעה אני בא, פעם האש דולקת. מה שהתברר שהם מכבים ומדליקים כסדר, אין להם בזה שום בעיה. כשרואים שמתקרר, מדליקים עוד פעם, מתחמם הרבה, מכבים. זאת אומרת, אצלם בכלל אין להם את המושג, גם האדם הזה שהוא עם זקן והוא שליח ציבור, ושחרית אמרו לנו שמתחילים ברבע לארבע. לא הבנו למה. יהודים רוצים להתפלל בנץ, אבל זה גם לפני הנץ, בדיעבד. אבל כשגמרנו את התפילה בשש ורבע או שש ועשרים, אנחנו ביפן כובע חוב היה כניש, אף אחד אוהב את כנסת, רק שאנחנו שעורכים. איפה כל הקהל, איפה ברחו? הלכו לעבוד, כולל גם השליחים. הם ככה התרבות נהייתה מאז מההשפעה הקומוניסטית. וכששאלנו ערב אחד שהיה עושה קידושין, הוא מספר גם כן, והוא פותח חנותו בשבת, מספר ומגלח את האנשים יהודים וגויים בשבת. עד שיתברר לנו שלא רק קרובים, אלא גם פסולי עדות, ולאט לאט הם כמונם לא עשינו היתר גורף, אלא כל תיק בדקנו ועשינו את הפסק שלו, עבדנו כמה שנים, היינו יושבים אחרי העבודה של בית הדין, שעות רבות עד שיחשב. מתוך זה התחלנו להתעניין על מקרים אחרים, אפילו במדינות מסודרות, כמו בצרפת, שיש שם רבנות מסודרת. היו מקרים שהיינו צריכים לדון על הילדים אם הם ממזירים, ובדקנו במי היו העדים, והתברר לנו שבערים שונות ורבות, הרבנים לא הקפידו בכלל על העדים, ואם לקחו עדים, אז לקחו את העדים המכובדים כדי לכבד אותם, ולא הבינו שיש פה בעיה של קרבה, או בעיה של חילול שבת, או אכילת כשר. כל זה לא תפס את המקום. לא ידעו, לא הבינו. המדינה הזאת שעליה אני מדבר, ברור כשמש, שבשנים האלו לא היה שם רב שיודע. אמרה שם של איזה רב, אבל זה כמו הרבנים שסיפרתי. אין בזה. אפילו בארץ כמה פעמים תופסים אנשים שטועים. פעם מרן עליו השלום עמד לסדר חופה, סיפר לי את זה הגאון רבי שלמה בן שמעון, שהיה חבר בדין הגדול. עמד לסדר חופה, והיו שם בן של אחד השרים לפני 30-40 שנה, ואמרו, אנחנו מזמינים את הראשון לציון הרב עובדיה יוסף לסדר את הברכות ירוסים. טוב, הוא ניגש, כמובן הוא בדק קודם את הכתובה וכו'. והמנחה ממשיך ואומר, אנחנו מזמינים את השר הנכבד מר פלוני אלמוני להיות עד בקידוש. והשר הזה לא חשוד על שמירת שבת ולא חשוד על אכילת כשר, והוא באמת היה שר נכבד מאוד. אומר לי הרב שלמה שמעון, הוא היה על יד הרב וראה איך שהרב חושב איך לצאת מהמבוכה הזאת. אז הוא אחרי כמה שניות הוא אומר לו למנחה, תמחל לי, תן לי את הרמקור. נתן לו, אמר לו, אני רוצה להזמין את השר, לא לסתמת, זה לא כבוד, יהיה עד, זה פשוט חס ושלום, הוא יהיה עד של כבוד בקידושין. ואז הרב לקח עדים שיהיו עדי קידושין, ולמטה כתב בכתב ידו, בכתב היפה שלו, העד של כבוד הוא אז כבוד השר, והחתים אותו. הוא יצא שמח וטוב לב, והכתובה כשרה והקידושין כשרים. אבל לא כל אחד יודע, ויש לו סייעתא דשמיא, לצאת מהמבוכות האלה, ושם יש הרבה דברים. נוסף על כל זה, אישה חקרנו אותה, והיא אמרה, שענו אותה מי היו עד. והיא חשבה טוב, ואחר כך אמרה, עד אחד היה בעלה של אחות אמה. אחות אמה, האם והאחות הם ראשון בראשון. והיא כלפי אחות אמה זה ראשון בשני. והעד הוא בעלה, בעל כאשתו בראשון כשני לכולי עלמה. בסימן למדמיין בעל כאשתו. אז זה פסול לגמרי. אז זה כבר פסול. אמרה, גם השני קרוב, אבל לא קרוב כמו זה, קצת לא זכרה בדיוק. ואם תאמר, למה שנאמין לה? א', היא לא אמרה את זה בכלל מעצמה. שנים היא מחכה, אם הייתה יודעת את הפטנט הזה, הייתה אומרת, פעם לא. רק כשאני חקרתי אותה, והייתי מוביל אותה, מי ומה, אז יצא הדבר. זה א', ב', שמחתי פה על שלוש תשובות של מרן הרב עובדיה יוסף עליו השלום. בחלק זין, ביבי עומר, בחלק חית ובחלק תת. יכול להיות שגם בחלקים. זה תשובות שחוזרים בכל מיני אופנים. הרב אומר, כאשר אין לנו כתובה, ואין לנו עדים שהתקדשו כדין, ואין לנו עדים מי היה מקדש, אפילו שהאישה אומרת, הרב שקידש אותנו היה כשר, והעדים היו כשרים, הבנים לא פסולים. למה? כי הלכה מפורשת בסימן ד' סעיף כבב או כבז, שהאישה לא נאמנת לפסול את בניה. הדין של יקיר, כי את הבכור בן הסניאה יקיר, ורבי יהודה אומר שהוא נאמן לומר בני ממזר, יש מחלוקת הראשונים, רוב הראשונים פוסקים אפילו נגד עדים. זה לאבא ניתנה ההכרה הזו. זה גזרת הכתוב. האמא לא. האמא לא יכולה לפסול את בניה, לומר אני בני זה ממזר, אז ממילא אומר הרב גם לא יכולה לומר שהתחתנתי כדין ועכשיו אני הלכתי עם איש אחר ונולדו ממזרים, ולא יכולה לומר. בפרט לפי הרמב״ם בפרק י"ט מהלכות יסורי ביאה הלכה י"ח, הרמב״ם פוסק שמה שאמרו בגמרא אם יצא ערער על המשפחה, אומר הרמב״ם מה זה יצא ערער? רש"י בקידושין ע"ח אומר שיצא ערער שיש שמץ פסול, זה מספיק. אבל הרמב״ם אומר לא, שבאו שני עדים ואמרו שיש פסול גמור במשפחה. רואים מהרמב״ם שאי אפשר לערער על כשרות של משפחה רק אם יש עדים על דבר ברור, אבל על שמץ פסול או על כל, אם זה לא שני עדים לא נקרא ערער לפי הרמב״ם. יש נתמרים מהרשם אומר גם לרש"י שאמר שמץ פסול זה בשביל להצריך בדיקה אבל לא לפסול, אם רוצים לפסול ממש בעניין גם לרש"י שתהיה עדות גמור. הרמב״ם אפילו להצריך בדיקה אומר צריך עדים. אז פה כשאין לנו שום עדות, אין כתובה לפנינו אפילו דבר שהוא מוחזק, אין עדות קידושין, אנחנו יודעים להפך שהרבנים שם שהיו בשנים האחרונות לידו, אז כבר מצד זה אפשר להכשיר את האישה הזאת, כי נשאר אפילו אם תמצא לומר שהעד השני הוא לא פסול לגמרי, אבל קידושין בעד אחד רוב מניין ובניין של הפוסקים מתירים, בפרט בשעת עיגון. גם הרמה שהביא דעת המחמירים יודע בשעת עיגון, כבר כתבתי על זה בהרבה פסקים על העניין הזה ולא צריך להאריך. אז כאן אני מוכרח לקצר כי לא הולך, אני צריך גם לא הולך לבעיה שאני צריך להגיע לנסוע רחוק, אז אני מוכרח לקצר כאן. אני רק מביא דוגמאות. במקרה הזה יש לנו גם מצד העדויות שבסוף היו בדרך מסיח לפיתומו, שהן כל אלה נהרגו ואינם בעיים, וגם מצד הקידושין אין כמעט ספק שאפשר להתיר את הנשים שלהם, והוצאנו היתר ברוך השם לסוף סוף עד שזה הגיע אלינו, ומצאנו דרך להתיר לעשות לפני מזמן נתנו פסק לאותה אישה שיכולה לקבל תשלומים כמו שיש שהבעל נהרג במלחמה או בפעולות איבה, אז נותנים איזה תקציב כי היא הייתה במצב דחוק. אז זה כבר סידרנו מזמן, עשינו פסק שהוא עוד לא להיתר עד שקיבלנו את הבירור, עכשיו כבר איתרנו אותה לגמרי. ועוד יותר אני מרגיש את החיסרון, כי כל פסק כזה, כל זמן שמרן היה בחיים הייתי מביא לו, והוא עליו השלום תמיד בדק ותמיד כתב ותמיד אמר דעתו. יש לנו מאות כאלה פסקים שהוא היה של הרב משה, של הרב אהרון, שלי, של אחרים, שתמיד בדק וטרח ועמל ונתן עידוד ונתן חיזוק. כל העגונות שהיו בשנים, ב-20 שנה האחרונים, מצד בעולם התחתון למשל, או בכל מיני מקרים שהמשטרה בכולם תמיד סגרה את התיק מחוסר הוכחות, לא השארנו עגונה אחת. כולם הותרו ברוך השם, בשופי דרך יותר, ותמיד התייעצנו עם הרב וקיבלנו הנחיות, ותמיד קיבלנו יותר מהנחיות, את העידוד והחיזוק שלו. ועכשיו באמת ואני אסיים בבקשה אחת. בזמן זה שאנחנו חסרים התורה שלו בשקידה והתמדה שבאמת אין להם דוגמה, ובעמל ובגדלות כזאת, ואין תמורה ואין, אבל הרבים יכולים לעשות, כשכל אחד מאיתנו, כל אחד משהו יקבל עליו להתחזק. גם בהתמדה בתורה וגם בעמל של התורה ובהגיעה. שלא יחסר המזג, שלא יחסר העולם שלנו, לא תחסר בו תורה וקדושה שהיא מגנה על עם ישראל, על הדור כולו. קדוש ברוך הוא יזכה אתכם, יזכה אותנו להתחזק בתורה ולהתעלות באור של תורה. אמן.